עכשיו אנחנו מבקשים לפנות לחבר הכנסת הרב יעקב אשר. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב רוח.
שאל אותך קודם כל, אתה בטח מותקן טוב מאיתנו על מצבו של מרן הבוקר?
ברוך השם, עבר לילה שקט על ראש הישיבה, אבל עדיין יש זיהום שזה צריך להתגבר עליו, וצריך להמשיך הלאה להתפלל. ויש תפילות בכל רחבי הארץ, ואנחנו כולנו משתתפים בתפילות האלה, ומאחלים לבריאות שלמה של ראש הישיבה.
בעזרת השם, הוא בהכרה?
בהכרה מתחילת האירוע, ברוך השם.
טוב, יופי, ברוך השם. שיהיו בשרות טובות. אני יודע שאתה לא אוהב את זה, אבל בכל זאת אי אפשר בלי לשאול אותך, חוק ההסדרה, אוהב, לא אוהב?
תראה, חוק ההסדרה, שוב, כנראה שאנחנו מדברים על חוק שבסופו של דבר יכול להיות שהוא יהיה עוד מטה, כי אם היועץ המשפטי לא יגן עליו, אם בג"ץ יוריד אותו, או אם בינתיים כנראה מוצאים פתרונות אחרים לבעיות שישנם לגבי הקרקעות באזורים הללו, אז כנראה שמדובר על חוק דקלרטיבי מאוד, שחשוב מאוד לקבוצה מסוימת בעם וקבוצה מסוימת בקואליציה. אז אנחנו לא אוהבים אותו, ואנחנו זורמים עם הקואליציה.
כלומר, אתה אומר אנחנו תומכים בחוק הזה, אבל לא אוהבים את התמיכה שלנו בו.
במיוחד אם בסופו של דבר, בתחילתו של דבר, כנראה מתברר שלא החוק הזה יביא את הפתרון לבעיות שישנם ביהודה ושומרון ובמקומות כאלה.
לא הבנתי, כלומר אתה דואג ליהודה ושומרון בכלל?
לא, אני קודם כל, הנה התחלנו.
לא, אל תעשה אותנו, אתה יודע. אנחנו מבינים מגרים קצת.
בשונה מדברים אחרים פה אני מוכן להסביר. קודם כל אני רוצה לומר עיקרון אחד. החוק הזה, מבחינתנו, גם כשאנחנו בקואליציה ומצביעים בקואליציה, יש דברים שהם קווים אדומים מבחינתנו. ואם הוא היה קו אדום שאנחנו לא חוצים אותו, אז היינו חוצים אותו גם במחירה של קואליציה. אבל מאחר ולא מדובר בדבר הזה, אז מרגע זה אני יכול לדבר איתך כפרשן.
ככל שאני יודע, ככל שאני יודע, מרן הרב שך בזמנו התייחס לחוקים האלה בצורה של התגרות באומות, זה לא קו אדום?
אז לכן אמרתי, אם זה היה מגיע לקו האדום הזה של ההתגרות באומות,
למה? זה לא מתגרם?
אבל הדבר הזה, רגע, את הדבר הזה אנחנו שאלנו וקיבלנו הנחיות כבר בתחילת הדרך בהגדרה של ה...
כלומר, אמרו לכם שזה לא נכנס לגדר שמתגרה באומות.
האירוע הזה הוא לא, האירוע שמבחינתנו הוא קו אדום.
רגע, לא, לא, רגע.
אחד יכול להגיד שהוא מיותר, אחד יכול להגיד שזה רק עוד מטה, אחד יכול להגיד שהוא רק דקלרטיבי, הוא עדיין מבחינתנו לא הקו האדום שבו אנחנו היינו אומרים, עד כאן מבחינתנו.
הבנתי, אז תגיד לי, מה זה מבחינתך להתגרות באומות? הרי העולם לא אוהבים את החוק הזה. כנראה שגם האמריקנים לא אוהבים, לכן ראש הממשלה ניסה ברגע האחרון, מה שנקרא, לברוח מהעניין הזה. אז מה זה כן נקרא?
וברגע האחרון ניסה להגיע להצבעה ולא הגיע בו. אין פה את אותה בעיה ואת אותה חריפות של בעיה שבה אנחנו, שבדרך כלל לא מעורבים ולא מובילים את נושא המדיניות, כאן במקרה הזה, שאלנו כבר בתחילת הדרך, אם אתה זוכר מתי התחיל הדברים, לפני כמה חודשים, והתשובה שקיבלנו זה להצביע בעד חוק ההסדרה, וכך עשינו, ואת כל השאלות בענייני ההשקפה, אני חושב שצריך להפנות אותם לגדולי התורה ולא אליי.
תגיד, אתה יודע מה אומר חוק ההסדרה?
אני יודע מה הוא אומר, אני לא יודע מה הוא יעשה בסופו של דבר.
מה הוא אומר? אתה הצבעת לו אתמול. תגיד לי, מה הצבעת? מה הוא אומר?
אתה עושה עכשיו בחינה על חוק ההסדרה. איזה סעיף, אבי?
אתה רוצה...
אמרתי, סליחה.
4א.
אוקיי, אני מבין שאנחנו הולכים לדבר היום כל הזמן על חוק ההסדרה.
לא, אתה שאלת איזה סעיף. אמרתי 4א, מה הוא אומר?
אתה תשאל אותנו את הסעיפים שלנו, 4א לא קיים אותי. באמת, אני
צריך ללמוד
את זה קודם. אני רוצה לומר משהו, אנחנו צוחקים ומדברים, אבל מאחורי הדבר הזה...
לא, אני אגיד לך, אני רק אביר...
רגע, שנייה, תן לי, אוקיי,
אני
אתן.
אני רק אביר, אני שאלתי מה אומר חוק ההסדרה, כי קורה הרבה, בעיקר בחוקים מן הסוג הזה, שאין לחוק באמת משמעות אמיתית, אלא מדובר, כפי שאמרת, במשהו... הצהרתי כזה, במין... מין...
לא, פה החוק מנסה כן לגעת ולמצוא פתרונות, שבעצם עוקפים את העניין ולהפוך, מה שנקרא נושא, המרת הבעלות, כביכול, כזו או אחרת, בצורות של הסדרה תקציבית, או הסדרה חוקית, או הסדרה של פיצוי ודברים מהסוג הזה, זה בעצם מהות החוק, אם הוא דקלרטיבי או לא, אז כמו שאמרנו, היועץ המשפטי לממשלה לא מגן עליו, והשני כן יגן עליו, אבל אני רוצה לומר לך דבר אחד.
אני לא, לא, אני צחי, רגע, אני רוצה לנצל את הזמן על משהו חשוב יותר, וזה הצעת חוק שלך.
לא, אני רוצה, אני מוכרח לומר מילה אחת.
בקצרה.
מדברים על חוק ההסדרה, ודברים על המונה ודברים האלה. יש חלק אחד שבו אנחנו צריכים באמת לא לצחוק ולא לזלזל, מדובר פה באנשים. וישנם באמת אנשים שחיים במקומות מסוימים, אם זה כן השקפתנו או לא השקפתנו, זה עניין אחר, ולכן אנחנו בדברים האלה, גם אם בדקלרציה הזאת, ונותן להם איזושהי תחושה שמישהו שומר עליהם ומגן עליהם, אז זה גם טוב, ככל שמדובר באנשים ובבתים שלהם ובמשפחות שלהם, ליבנו איתם בכל מקרה.
אוקיי.
לגבי החוק עצמו, ימים יגידו.
טוב. חשוב להעביר את
החלק המדיני.
חשוב להעביר את העברה בעניין הזה, ואני רוצה להתייחס איתך לחוק שאני מבין, הצעת חוק שלך, ככל שאני יודע, שהוא רלוונטי לגבי הנשים העובדות, שהוא אומר ככה, שגם נשים שעובדות 8 שעות ביממה, יהיו זכאיות להיעדר שעה ביום מהעבודה שלהם, בחודשיים שלאחר חופשת הלידה. מה זה אומר?
4 חודשים.
4 חודשים, כן. מה זה אומר?
בוא, בוא, אני...
אנחנו מגדילים את זה בעצם?
זה חוק שעבר אתמול בוועדה לקריאה ראשונה, בוועדת הרווחה. זה חוק שלי, ביחד עם חבריי. ומהות החוק בעצם, יש אחד ההטבות שיש לנשים עובדות, לשעת ההכלה. 4 חודשים אחרי שאישה חוזרת בחופשת לידה, היא יכולה להיעדר שעה אחת ביום לצאת קודם או לצאת באמצע, וכדי להכיל את הילד שלה וכו' וכו'. אך מה שהיה עד היום, שההגדרה הייתה במשרה מלאה. במשרה מלאה מתפרשת בהרבה מקומות בצורה שונה לגמרי. יש מקומות שזה שעות כאלה, ויש מקומות ששעות כאלה. יש לקונה בעניין הזה של משרה מלאה, אין לזה בכל החקיקה דבר ברור. ולכן הצעת החוק שלי הייתה שאם אישה עובדת 8 שעות ביום, שזה קרוב למשרה מלאה בכל צורה שהיא, גם אם זה 90% או 89% משרה או משהו כזה, היא תקבל את שעת ההכלה הזאת כמו שאר חברותיה שמקבלות במשרה מלאה.
אז התיקון שאתה עשית בסך הכל זה הגדרה של הגדרת משרה מלאה. אתה אומר משרה מלאה לא יהיה 8.5 שעות ביממה, אלא גם 8 שעות ביממה. זה התיקון.
נכון, וזה אומר שהרבה מאוד נשים יש היום הרבה מקומות. ואם זה יהיה
7.5 שעות ביממה, לא מגיע לה?
אני בהצעת החוק שלי ניסיתי גם ללכת על כיוון של חצי משרה. וטענתי שבחצי משרה ייתנו גם חצי שעה וכו'. אז זו הייתה התנגדות נרחבת של משרד הכלכלה.
למה?
יש לזה ויכוחים כאן או לכאן. כפנים, מי שעובד חצי משרה, אז יש לו מספיק זמן בשביל ללכת לטפל בילד שלה גם כן. יש בזה מקום לוויכוח.
למה? מי שעובדת 8 שעות, אין לה זמן אחרי העבודה לטפל בילד? מה? לא הבנתי את ההיגיון.
8 שעות ביום, 8 שעות ביום, זה הרבה יותר מאשר חצי משרה.
מה זה משנה?
מאשר חצי משרה.
הרי בסוף מדברים על שעה.
כשאנחנו מחוקקים חוק, אנחנו רוצים למנוע עוול. אז אם מנענו עוול של 80%, אז מבחינתי התפשרתי גם על העניין הזה.
אבל אני רוצה להבין שנייה.
של החצי משרה.
החוק הזה, כבר אם נוגעים בחוק הזה, אני רוצה לנסות להבין. נגיד אישה שעובדת במשרה מלאה, עובדת 8 שעות עכשיו עם התיקון של החוק שלך, אז 4 חודשים אחרי הלידה יכולה לעבוד רק 7 שעות, כלומר היא עובדת שעה אחת. למה?
נכון.
כי היא ילדה.
לא, כי יש לו תינוק בבית.
נו, אז מה?
פעם זה היה נקרא שעת הנקה, היום זה נקרא שעת ההכלה, שעת היעדרות. זה החוק הקיים.
מה זה? זה כאילו בונוס, מה ההיגיון של זה? למה עושים את זה? למה התכוון המחוקק?
שאמא צריכה להיות עדיין, לתת לילד שלה את החום ואת הזמן ואת האוכל המתאים, ולמרותים לעודד את את ההכלה של הילד בצורה כזאת, ולכן זה היה חוק, זה חוק שקיים, רק החוק הזה הפלא בהרבה מקומות עבודה כאלה.
מה זה ארבעה חודשים אחרי הלידה או ארבעה חודשים אחרי חזרה מחופשת לידה?
לא, ארבעה חודשים אחרי שחזרה מחופשת לידה.
הבנתי, עכשיו...
זה עוד הטבה במשכורת לאותם, במשכורת או בתנאי העבודה של אותם נשים שעובדות במקומות עבודה, שבהם לפעמים, לא לפעמים, אלא הרבה מאוד מקומות עבודה מוגבלים בשעות מסוימות.
אוקיי, תגיד לי.
אמרנו שמי שנמצא ממש קרוב למשרה מלאה יחשב בתוכה ולא יצא החוצה מהרשימה.
הבנתי, עכשיו תגיד לי, החוק בעצם נותן את השעה הזו בשביל שהאישה תוכל לטפל בילד.
נכון.
מה קורה, האם האישה יכולה לעשות בזמן הזה מה שהיא רוצה? כלומר, אם נגיד אתה יודע באופן ברור שהאישה נגיד הולכת לעבוד עבודה נוספת בשעות האלה, מה יקרה אז?
תראה, זה כבר עניין של כל מקום עבודה בפני עצמו, אבל ודאי שמקום עבודה נוסף זה דבר שאסור לאדם כשעובד במקום מסוים לעבוד במקום אחר ללא רשות ולא הסכמה של המעסיק שלו. אתה מדבר על דברים פרטניים, אבל אני חושב שאין לי כמעט ספק שכל אמא שיש לה, אתה יודע, אחד הדברים הקשים לאם לחזור אחרי שלושה חודשים לעבודה ולהיפרד מהתינוק שלה, ואם יש לה עוד את השעה הזאת, אני בטוח שרובם כמעט ככולם
ילצלו את זה לטובת הילד. כן, מסכים איתך. יפה, אז התיקון הוא משמונה וחצי שעות לשמונה שעות.
לא, התיקון הוא שגם יש מקומות שזה תשע שעות, ויש מקומות תשע וחצי שעות. התיקון הוא ששמונה שעות לצורך עניין זה יחשב כמשרה מלאה.
הבנתי. יש כאלה שהתנגדו לזה?
היו קצת משרדי ממשלה שהם התווכחו על הנוסח לכאן או לכאן, הם לא רצו לקבוע כדי שזה לא ישליך מחר במקומות אחד דברים אחרים, מה זה משרה מלאה או לא, אבל הגענו להסכמה ביניהם, ובסופו של דבר כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, כי האוצר, כלכלה ומשפטים היו בעד, ואני מעריך שבגלל שזה יש הסכמה מלאה, אז גם החוק הזה יעבור מהר מאוד לקריאה שנייה ושלישית, ויכנס לתוקף, אני מקווה, עוד בחודשי החורף הללו.
כן, אוקיי. טוב, אני מודה לך מאוד.
זה חלק מתפקידנו, אדוני, לעשות את החקיקה הפרטנית הזאת שעוזרת לאנשים, וזה דברים שהם...
כן, אין ספק. אין ספק, אתה יודע, אבל יש כאלה...
חלק גדול, הם לא דברים של כותרות, הם לא דברים של מהלכים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל הם דברים שבשביל זה אנחנו נשלחנו, וברוך השם שיש סייעת נשמעים.
אתה יודע שאם כבר אתה מדבר על חלק מתפקידנו, יש כאלה ששואלים, איפה החקים החרדים, איפה יעקב אשר כשתוקפים חיילים חרדים כיפה שחורה?
הסוגיה הזאת היא סוגיה, כמובן שאנחנו מגנים כל צורה של אלימות וכל צורה של העלבה.
שני הצדדים, כן.
ולא שני הצדדים, לא שני הצדדים, אני מדבר, אנחנו מגנים את הצורה הזאת.
זה נשמע לי כמו שאבו מאזן נגנה פיגועים, או בימי ערפאת.
לא הדרך שלנו, אבל אני אומר לך שאנחנו מדברים על זה בינינו, חברי הכנסת. אני מקווה שגם... בסופו של דבר אנחנו גם ניתן את לא רק את דעתנו אלא את יותר מכך בעניין הזה לפחות.
תגיד לי, אלה שטוענים, אלה שטוענים שאתם
כמובן לקבל את ההנחיות ואת ההדרכות כפי שצריך לקבל,
אלה שטוענים שאתם,
אבל ברור שהדרך והצורה של הדברים, אם אנחנו רוצים, כולנו יודעים שאצלנו תפילתו של כל אבא זה שהבן שלו יגדל בתורה ויהיה תמיד חכם, ויהיה שמיים, ויהיה ראש ישיבה, ויהיה משגיח, ויהיה רם, אבל הדרכים של העלבות פומביות כאלה ואחרות, ודברים מסוג כזה, אני לא זוכר את זה בהיסטוריה שלנו, כדבר שהיה איזושהי אג'נדה של גדולי ישראל, ולכן זה סיפור כואב, זה סיפור שצריך לדעת להתמודד איתו, ואנחנו כשנקבל את הכיוון שלנו בעניין, אנחנו גם נפעל בזה.
טוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, חבר הכנסת יעקב אשר, תודה.
שיהיה לך בוקר טוב.
שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, ותמשיכו בחקיקה הפרטית הקטנה.